חבר'ה, יום טוב, שפע ברוכה והצלוחה, אנחנו נמצאים בפרשת עקב. עקב על ההתחלה. כן.
אני לא יודע, אני בא לפה, אתה
עקב,
אומר את
הפרשת. עקב, מה אתה רוצה? עקב, הוא עוקב אחרי כל
פרשת. עקב אחרי
אתה רואה? מה זה עקב? כן, מה זה עקב?
אבל למה אתה מתעסק עדיין באבלות של תשעה באב?
זה לא תשעה באב. הדברי הבלות שאנחנו מדברים עליו כל בוקר זה כל השנה. זה בדיוק העניין, ההבדל בוודאי, זה בדיוק העניין. אנחנו חושבים כאילו, שברגע שאנחנו, איך אומרים, גמרנו את שלושת השבועות, תשעה באב, אנחנו מסודרים. אבל בית המקדש עוד לא קם.
אתה כל החיים צריך להיות
בדיוק. אז חז"ל תקנו כל מיני תקנות שלאורך כל השנה כולה אנחנו נוהגים אותן. עכשיו האמת היא שהרבה מהתקנות האלה אנשים לא מקפידים. אבל הרעיון מאחורה הוא באמת, כמו שאני גם אמרתי, זה לזכור שאנחנו, השמחה היא לא שלמה. זאת אומרת, במיוחד, לכן, במיוחד בזמן שמחה, אתה מזכיר את ירושלים. עכשיו, יש הרבה כמו שדיבר, אני לא יודע מי שמקשיב, מי שלא מקשיב, אבל העניין של הצלחת ששוברים בתנאים, זה זכר לחורבן בית המקדש. אנשים מספרים כל מיני סיפורים מאחורי זה, אבל זה זכר לחורבן בית המקדש. אותו דבר, הכוס שהחתן שובר, כולם צועים, מה זה טוב, מה זה, איזה מה זה טוב. אתה מזכיר את בית המקדש שנחרב, אתה אומר, מה זה טוב? לכן, דרך אגב, יש חופות, לא, יש חופות שעושים שבירת הכוס באמצע. כדי שלא ייווצר המצב שאנשים מוחאים כפיים ואומרים, מה זה טוב, דווקא אחרי שבירת הכוס. תגיד, אחרי הקידושים, אחרי שיסתיים הטקס. אבל הבעיה היא שברוב המקומות שמים את הטקס בשבירת הכוס. ושבירת הכוס היא בעצם הקטע, בוא נגיד, העצוב של הטקס, לא הקטע השמח. כי זה להזכיר לנו שבית המקדש עוד לא נבנה. בהתאם לכך, יש כל מיני מנהגים שנוהגים במהלך השנה. עכשיו, חשוב להבין שהרעיון הוא, באמת, זה לא משנה באמת איזה מנהג כזה או אחרת אתה עושה. תזכור שעדיין... תזכור שעדיין אנחנו לא נמצאים בגאולה. עדיין לא נבנה בית מקדש. עכשיו, איך בונים את בית המקדש?
שעדיין יהיה בית מקדש קיים, אנחנו כבר נגיע לגאולה שלו.
לא, זה הולך ביחד, זה הולך ביחד, זה תהליך, זה חלק מהתהליך. זה כמו שאתה שואל,
אבל לא נתחיל לבנות כמו המשוגעים האלה, הקטע הזו של
ה... לא, לא, קודם כל אומרים בית המקדש השלישי ירד מושלם מלמעלה, ככה אנחנו מאמינים. ומצד שני גם צריך לדעת ולהבין, תמיד היו, סליחה על הביטוי, משוגעים, ותמיד יהיו משוגעים. כל אחד חושב, איך אומרים, ראינו פרשה הקודמת, אין עם חכם ונבון, אנחנו כולנו חכמים, כולנו גאונים. כן, תמיד היו, איך אומרים, כאלה שמשכו לכיוונים וחושבים גם שהם צודקים. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת ולהבין איך אנחנו בונים באמת בית המקדש. וזה תלוי במילה הפשוטה הזאת, עקב. מה זה עקב? עקב זה העקב עליו אנחנו דורכים. עקב זה עקביות. זאת יש כאן מספר קריטריונים שאם אנחנו נעבוד על פיה, אנחנו נגיע לגאולה. כי מה הוא אומר כאן?
כל התורה זה עקביות.
יפה. אז כאן, בואו לא נשכח.
גם לעקוב.
נכון.
וגם להמשיך לעקוב.
נכון, נכון. עקביות, כמו שאמרנו, למשל, השיעור הזה שאנחנו כאן מקיימים אותו כבר זה כמה שנים טובות, ברוך השם.
זה עקביות.
לא רק שזה עקביות, זה קביעות. וקביעות... הקדוש ברוך הוא, אין דבר שהוא אוהב יותר. אז צריך להבין, גם אם אנחנו עושים קביעות של רבע שעה, של 20 דקות, של 5 דקות ביום, ברגע שאנחנו שומרים על זה, ככה בונים עולם. מה הבעיה שלנו? שאנחנו מזלזלים לדברים כאלה. זה אומר לך הבעיה עקב. עקב במצוות שאדם דש בעקביו. זאת אומרת, כל מיני דברים קטנים של היום יום שאתה דש בעקביו. זאת אומרת, כתבתי היום בוורט על הזוגיות השבוע, כתבתי, איך אתה מוצא בן או בת זוג טובים? תראה אם הם עקביים ותסרט את הדברים הקטנים. לא, פתאום הוא מתנהג יפה. וואו, התנהג יפה, היה פרצות של טוב לב בגלל שהוא ראה משהו. זה לא קריטריון. אבל אם אתה רואה את הטוב לב שהוא תמידי, אתה רואה שבדברים הקטנים, איך הוא מדבר, הוא לא מקלל, הוא מדבר בלשון יפה, או היא מדברת בלשון יפה, לא מנבלת את הפה, לא מנבלת את הפה. אז אתה בעצם, הדברים הקטנים האלה מראים לך, זה בן אדם איכותי. עם אחד כזה אפשר להקים בית, או אחת כזאת, אפשר להקים בית. זאת אומרת, זוגיות טובה בנויה על הדברים הקטנים. כולנו יודעים את זה. איך אתה קם בבוקר ואיך היא קמה בבוקר, איך, מה אתה עושה ומה היא עושה. כל הדברים הקטנים האלה בונים את האדם, אתה צוחק.
יש גנות, יש מקרים שאנשים כאלה צמוד בזמן הדייטינג, ואחרי שמתחתנים, יפה, קלפתי כאלה.
בדיוק, נכון, לכן, הקנה מידה זה לבדוק איך אני בוחן את זה, שזה אמרתי, לא בהתפרצויות פתאום, כאילו בהצגות, בתכלס, כשאני מדבר, איך היא מדברת, איך הוא מדבר, סגנון הדיבור, איך היחס לאנשים בסביבה, על פי הדברים הקטנים האלה, אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו נמצאים עם הדבר הנכון. וככה זה בכל החיים, גם בעסקים וגם בלימוד תורה, בכל דבר ודבר בחיים, הכל בנוי על הדברים הקטנים. אם אנחנו רק רוצים לסבר את האוזן, בבקשה. הדברים שאנחנו הכי צריכים...
גם מתגרשים בגלל דברים קטנים.
בדיוק.
מה?
גם מתגרשים בגלל
דברים קטנים. מתגרשים שטויות.
זה פרשנות, כי לך זה קטן ולאחרים זה לא קטן כנראה.
לא, לא, הרבה פעמים אתה תראה...
מהצד, אתה אומר, מה, בגלל זה מתגרשים? אבל...
זה פרשנות.
אוקיי.
אתה יודע, אצל כל החבר'ה עם הטמפרמנטים הגבוהים ועם היכולת של הנקמה, אתה רואה בשביל שטות קטנה, הנקמה, בשביל זה הוא מפרק את הכל.
נכון. אבל מה אמרנו כרגע? אבל על זה אנחנו מדברים. איך אני בעצם... בוא נגיד ככה, אתה יודע מה? בוא נלך הפוך על הפוך. בוא נניח שאני באמת בן אדם עצבני, ובן אדם באמת שלא מתנהג יפה. עכשיו, יש לי שתי אפשרויות. אני ממשיך להיות, סליחה לביטוי, דרק של בן אדם, או אני משנה את עצמי. עכשיו, איך אני משנה את עצמי? אני לא יכול במכה אחת להתהפך. זה לא עובד. אז איך אני משנה את עצמי? בעקביות ובדברים הקטנים. אני מקבל על עצמי, למשל, אתן לכם דוגמה, בן אדם גר בבית, והוא נמצא, נגיד, בקומה העליונה, והמטבח נמצא בקומה התחתונה, והוא צריך משהו. מה הוא עושה עכשיו? העצלן, מה יגיד? אז זאת אומרת, אני לא ירד למטה עכשיו בשביל זה. האישה מבקשת משהו, אז אני כבר למעלה, אני לא ירד. מה, איך אתה משנה? אתה מחליט. מהיום, גם השטויות הקטנות האלה, אני יורד ומביא. אני לא מתעצל. מה זה גורם לך?
לא, תראה.
שלאט לאט, אתה הופך את התכונה העצלנית לתכונה של חיובית, לתכונה של זריזות. זאת אומרת, זה בדברים הקטנים, בשטויות. וזה מה שאומרת התורה, ועקב תשמעו את המשפטים האלה, שמרתם, עשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך עליך את הברית, ואת החסד, והשיבה לאבותיך, ועייבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך. ברכות נפלאות. למה? בגלל העקב. בגלל אותן מצוות קטנות שאתה, בן אדם אחר לא שם לב אליהן. וזה השטויות הכי קטנות שאתם רוצים, זה אין שטויות. כל דבר בונה את האדם. הדברים הכי גדולים בעולם נבנו על ידי צעד ראשון אחד קטן, ועוד צעד אחד קטן, ועוד צעד אחד קטן, ומזה הגיעו הדברים הגדולים. ולכן חשוב להבין שבדבר הזה בעצם תמון מוסר השכל מדהים. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת, לא יודע אם דיברנו על זה. ושמר השם אלוקיך את הברית ואת החסד שנקרא, ואז ואהבך וברכך וירבך. הבסיס והיסוד של הכל זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. זה הבסיס של הכל. וכאשר אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא דווקא מדבר על יראה, אבל הכוונה היא להגיע לאהבה. אבל תכף. קודם כל, ברית. מה זה ברית?
הסכם.
כמה זה ברית בספרות? ברית. אני אעשה לכם את החיים קלים.
700 ומשהו?
יפה. ברית זה תרייב.
תרייב.
לא תרייג, תרייב, תף רש יוד בית. זאת אומרת, חסר לנו מצווה אחת. ברית. שונה את האותיות, זה תרייב.
אתה הופך את זה.
זה תרייב. אתה לא, אין כאן הרבה חשבון לעשות. עכשיו זה, מה זה, מה פתאום תרייב? כל דבר יש לו בעשק. הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך קיום המצוות. יש לנו 613 מצוות שזה תרייג. אבל כאן יש רק תרייב. ישנה מצווה מאוד מוזרה, שלא כל כך מובן איך מצווים אותנו בכלל עליה, וזה מצוות ואהבת את השם אלוקיך. כל יום אנחנו אומרים את זה. איך אתה יכול לצוות על אדם לאהוב אותך? זה דבר רגשי. איך אתה יכול? ואם אתה מצווה, סליחה לביטוי הזה, כבר לא רגשי. זאת אומרת, אני לא יכול לאהוב אותך. אם אני אוהב אותך כי אתה ציווית אותי, זה אהבה? זה לא אהבה. אז איך זה מסתדר? אז על פי הזו אומר הרב אדם סיני דבר נפלא. הוא אומר, צריך להבין. איך באמת מצווים אותנו לאהוב?
על ידי המצוות האחרות.
על ידי התרייב מגיע לתרייב.
תרייב,
יפה. זאת אומרת, אם אני מקיים את המצוות את ה-612, ממילא אני כבר אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז כאן נשאלת שאלה אחרת, אז איזה מין מצווה זו? אם אני ממילא אוהב את הקדוש ברוך
הוא, זה לא מצווה.
יפה, אז איך זה מסתדר עם זה של אחד מהמצוות? ואהבת את השם אלוקיך, ציווי מפורש. אומר הרב אדם סיני, בכל אחת ואחת מהמצוות יש את האהבה. וברגע שאתה מקיים את המצוות, אתה תגיע לאהבה המושלמת.
אבל זה עדיין לא מצווה.
זה עדיין מצווה, כי אם כל אחת מהמצוות זה מצווה.
כן.
ואם כל אחת מהם יש חלקיק של אהבה.
אז מצווה, 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 מגיע השלם
של אהבה. יפה. ומה זה השלם? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הפרט חייב להתחבר לכלל. איך אתה מתחבר לכלל? כשאתה מחבר את כל הפרטים. אם לא תחבר את כל הפרטים, לא תגיע לכלל. וכמו שאמרנו, בתוך הפרט נמצא הכלל, ובתוך הכלל נמצא הפרט. התפקיד שלנו זה לחבר, זה הברית. זה הברית שלנו, הקדוש ברוך הוא. לחבר את כל הפרטים הקטנים ביחד, ואז אנחנו מגיעים גם לאהבה. זאת אומרת, אני חושב שזה פירוש מאוד יפה על הברית, מה זה המשמעות של הברית. אז עכשיו שהבנו מה זה הברית, ואנחנו רואים מה קורה כתוצאה מכך שאנחנו מקיימים אפילו את המצוות הקטנטנות האלה שאנחנו לצערנו הרב הרבה פעמים מזלזלים בהם, אנחנו מבינים לתובנה שגם דרכם אנחנו נגיע לאהבה. כי כשאתה אוהב מישהו, אתה מתנהג בהתאם. בוא נגיד ככה, אתה לא תדבר לא יפה למישהו שאתה אוהב. אתה תדבר יפה איתו. עכשיו, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקר ממתך. יש כאן ברכות באמת נפלאות. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לא הורישם? אבל אני מסתכל, ואני מוקף עם אויבים, איך אני אסתדר עם זה? לא תראה מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך באותות מפתים ביד החזקה והזרוע המטויה. תסתכל, תראה מה קרה. תראה את המציאות. והיד החזקה והזרוע המטויה. עכשיו כמובן, עוד פעם, עוד נקודה שאנחנו לא חושבים שלום, לא נבין את הדברים לא נכון. כאשר מדברים יד וזרוע ועין וזה, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא, זה האנשה, כאילו, שאנחנו נבין. ברור לנו שלקדוש ברוך הוא אין ידיים ואין עיניים ואין זה, דבר מופשט. אבל כדי שאנחנו נבין את הדברים, כדי שאנחנו נבין, אנחנו צריכים את האנשה הזאת, אחרת אנחנו לא יכולים להתחבר לדברים. עכשיו אנחנו נעבור קצת הלאה. יש כאן עוד סוגיה מאוד מעניינת, שמצד אחד התורה באה וחייבת אותנו באהבה, מצד שני אומרים לנו כאן להשמיד כל מיני עמים וכל מיני דברים, שזה לא כל כך מסתדר לנו עם ההבנה, אבל עוד פעם, הדברים הם לא פשוטים כמו שדיברנו פרשת פנחס, חשוב להבין את הדברים, כי זה שאני, איך אומרים, לפעמים עושה פעולת מלחמה בשביל להגיע לשלום, הפעולה היא פעולה של שלום, היא לא פעולה של מלחמה. יפה, זאת אומרת, צריך חשוב להבין את הדברים, המטרה שלנו זה אהבה, אבל לפעמים כדי להגיע לאהבה יש דברים שצריכים לעשות בדרך. כי למשל, אומרים, מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. מה, הסיפור הידוע דרך אגב עם שמואל הנביא, שאמר לשאול, תשמיד את אגג, מלך המלך, ואת כל העם, ואת כל הטף, הכל, הכל, הכל הצון, ופתאום הוא משאיר, את הצון הוא השאיר, ואת אגג המלך משאיר, ובא הנביא שמואל, ואומר לו, רגע, מה עשית כאן? מה פתאום? אגב, יש בחוץ סביבה אותך, לא, העם רצה. ודרך אגב, בשביל זה הוא הפסיד את המלוכה. אומרים ששאול טעה באחד ועלתה לו במלוכה, ודוד טעה בשתיים ולא עלתה לו במלוכה. למה? כי דוד הוא היה מלך. הוא לא נתן לעם להכתיב לו דברים. הוא הלך על פי דרך התורה כמו שצריך. לעומת זאת שאול, שהיה דרך משיח השם, אבל מה? הוא הקשיב לעם. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לך מה זאת אומרת לעשות, אתה מקשיב לעם, היות וכך, הפסדת את המלוכה, כי אתה לא יכול להיות מלך. מלך צריך להקשיב רק לבן אדם, רק לדבר אחד, הקדוש ברוך הוא. כמובן להיות מחובר לעם, אבל מבחינת קיום המצוות, הקדוש ברוך הוא אומר לך מה שלעשות אתה עושה, אתה לא מתחשב בעם. דוד המלך אף פעם לא התחשב ב, איך אומרים, בעם, אם זה היה נגד האמונה ונגד מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. וכאן שאול עושה את הטעות שלו בעצם שעלתה לו במלוכה. ואז, בוא נגיד, אנחנו אף פעם לא חושבים על זה. מי זה שמואל הנביא? איזה דמות זה שמואל הנביא? זה תחשיב, זה דמיון אחד מגדולי הדור, אחד מגדולי הדור, דמיון אחד, לוקח חרב, לוקח חרב.
כאילו הוא היה רצה שדוד ילוך, ואז הוא עשה הכל כדי ששאול...
לא כל כך פשוט, זה בדיוק, לפי הרבה פרשים זה בדיוק הפוך. לשמואל הנביא ממש כאב ששאול איבד את המלוכה. למה? כי הוא בעצם המליך אותו. את שאול. וכאב לו מאוד, אז אני אומר, רוב הפרשנים טוענים בדיוק הפוך, הם טוענים שדווקא מאוד 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 כאב לו, והוא בכה והתפלל לקדוש ברוך הוא. כאב לו שהבן טיפוחים שלו, כאילו שאול, הפסיד את המלוכה. ברור שלא מצא חן בעיניו מה שהוא עשה, בשביל זה הוא מאוד התרגז על זה. אבל תארו לעצמכם את התמונה הזאת של הרב קניאבסקי, או הרב שטיינה, או הרב בדיה יוסף, או תבחרו לכם איזה גדול דור שאתם רוצים, לוקח חרב ומשסף בן אדם לחתיכות. נשמע לכם הגיוני? זה מה שעושה שמואל. וזה שמואל, שמואל זה אחד עם זקן ארוך, עם פאות, הרב הכי גדול, זה נביא שמדבר עם הקדוש ברוך הוא.
איך תואר המלוכה אצל העם היהודי לא נשמע עד היום?
מה זאת אומרת?
כל כך הרבה שנים היה מלך על עם ישראל.
דרך אגב, זה בפרק תהילים.
כל כך הרבה, לא, אני אומר, לא. זה נכון, אני אומר, איך תואר המלוכה, בניגוד היום לאנגליה ולספרד ולהולנד, לא נשמע עד היום?
זו שאלה מאוד יפה שאתה שואל, מכיוון...
כאילו, העם הכי ותיק בעצם, כאילו... עם הכי הרבה שנים של מלוכה, אתה יכול להגיד את זה מלוכה, כי אנחנו היינו לפני כולם. אז, והיו מלכים על מלכים על מלכים על מלכים, ועד היום...
כי ברגע שנגמרו הנביאים, הנביאים המליכו את
הנביאים. תואר,
אין נביאים.
אז ההפך, יכול להיות, אתה אומר שזה כאילו כמו בית המקדש.
כן.
כאילו שבית המקדש נחרם, לא, אבל אחרי בית המקדש גם היה מלוכה.
היה הנביא האחרון, מי זה היה הנביא האחרון? היה הנביא האחרון, זוכר שקראתי בזה.
משה בעצם
היה. שהנביא האחרון,
בבקשה.
שהמליך את המלך.
תהילים פרק פייטט. משכיל איתן האזרחי, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור הודיע אמונתך בפיו. אני רוצה לשיר, הקדוש ברוך הוא, על מה אני רוצה לשיר? כל הפרק הזה עוסק בהבטחת הברית לדוד שדרכו תבוא הגאולה. אבל כולנו יודעים שהברית לכאורה נפתחה.
נכון.
אין לנו מלוכה. כי אמרתי עולם חסד יבנה, זה גם עולם נקודה. זה מה שאומרים עולם חסד יבנה, זה המקור. פרק פייטט ותהילים. כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. וזה דרך אגב, אם אתם זוכרים, כבר דיברנו על זה, יש לנו פרק תהילים פי-היי, ששם, אתה יודע, תכף אנחנו נחזור לזה, זה מאוד מעניין. אבל קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. פרק תהילים מפורש. עד עולם אחים זרעך ובניתי לדור ודור כיסך צלע. יש כאן הבטחה מפורשת שמלכות דוד תהיה קיימת לעולם. זאת אומרת, גם עכשיו שאנחנו רואים את זה באסתר, לכאורה אין מלכות, היא נבנית. איך היא נבנית? על ידי חסד. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו תפקיד. והחסד הזה, עולם חסד ייבנה, מה הכוונה? אנחנו יש לנו תפקיד לבנות את העולם ובונים את העולם על חסד. חסד זה הכלי, וחסד בעצם כאילו הכלי קיבול, והחסד זה גם מה שאנחנו מקבלים. זה מידה כנגד מידה. במידה שאתה מודד, מודדים לך. אם אנחנו נתנהג בחסד אחד לשני, הקדוש ברוך הוא יתנהג בחסד אלינו. וככה בעצם העולם נבנה על ידי חסד. זה מזמור תהילים נפלא, אבל אני רוצה, לא יודע אם דיברנו על זה, פשוט פרק פי, היי, תזכרו פי. כי זה פשוט, יש בו כמה פסוקים מדהימים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. מה זה אומר? חסד ואמת נפגשו.
נפגשו חסד ואמת?
כן. מה זאת אומרת נפגשו? חסד, איש חסד.
הוא אוהבים את בדרך כלל גם. איש חסד.
לא.
לא, דווקא אתה אומר.
צריך להיות.
צריך להיות.
יפה. בואו עכשיו, תראו לי, זה מאוד מעניין. מישהו איש חסד, אוהבים אותו?
זה קרון כן.
בוודאי.
בדרך כלל כן.
זה חסד, תראה איזה איש חסד, זה נותן תרומות.
נכון.
אוהבים אותו. איש שהוא איש של אמת, אוהבים אותו?
כן, אבל שאוהבים לשמוע אמת.
כן?
כן.
אתה אוהב לשמוע את האמת? תחשוב רגע. לא פשוט, יגידו לך את האמת, אתה לא תמצא חן בעיניך תמיד.
הרבה פעמים אני לא אמצא חן בעיניך.
יפה. לכן מה קורה? את החסד אוהבים, אבל אף אחד לא מוכן לבסס את החיים שלו על האמת, על האמת האבסולוטית. אף אחד. אנחנו עושים מעגלים פינות, מעקמים, כי מתאים לנו, כי התאוות שולטות לנו. אנחנו יודעים את האמת. אבל אנחנו לא רוצים את זה. חסד? מה? זה מקובל, אין בעיה. זאת אומרת, זה שהוא איש חסד, זה שהוא עושה עבירות אחרות, זה לא מעניין אותה. העיקר הוא איש חסד. מה אומר, מה אומרת לנו התורה? מה אומר פרק תהילים? חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשם. אם אתה רוצה שהצדק והשלום יתנשקו, אתה צריך לחבר את החסד והאמת. אם תחבר את החסד לאמת, ודרך אגב, מה הרעיון כאן? יש 13 מידות רחמים, דיברנו על זה פעם. אחת מה-13 מידות רחמים זה אמת. ואנחנו שואלים, מה הקשר של חסד לאמת? מה הקשר? אמת זה חסד?
להגיד אמת?
לא כל כך.
זה יכול להיות שזה קשר. חסד, יש המון משמעויות לחסד.
אז אני שואל, אם אמת, איך מסתדר לכם בתוך 13, השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקי, הכל מדובר כאן על חסד, נושא עוון, עובר על פשע, איך מתחבר אמת לדבר הזה? אומר הרב פינקוס,
נוצר... תמיד בפתילה של יום כיפור, תמיד חוזרים, הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים.
אז בואו נבין פעם, למה אנחנו אומרים אמת?
נכון, אתה יודע, עכשיו אני...
מה האמת כאן? אומר הרב פינקוס, נוצר דבר נפלא. האמת היא שהקדוש ברוך הוא נוהג בעת הסורה.
חסד.
חסד. רק מה? אנחנו לא רואים את זה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מטפטף לנו טיפות של אמת.
של אמת.
ואז אתה רואה שגם מה שאתה חשבת שהוא רע, הוא בעצם חסדו של הקדוש ברוך הוא. לכן אמת, זה אחת ממידות הרחמים.
הקדוש ברוך הוא גם ברוב הזמן נוהג באיתנו, נוהג בנו בסלחנות.
יפה, לכן,
בסלחנות.
לכן אני חייב להפגיש את החסד עם האמת, כי האמת היא חסד. איש אמת זה איש חסד. זה טעות לחשוב שאיש אמת הוא הולך נגד החסד. להפך, האמת האמיתית היא שזה החסד הכי גדול. לכן, אם החסד והאמת ייפגשו ממילא, מה שיקרה, צדק ושלום נשק, אתה תגיע לשלמות. הצדק ינשק לשלום, ואז אנחנו נגיע לשלמות. הוא ממשיך ואומר, עכשיו, עוד דבר נפלא, שזה באמת אחד הפסוקים הנפלאים בתהילים. לחשוב על זה, כמה חוכמה יש בזה. ואז הוא אומר לך דבר מדהים. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים ישקף. הקדוש ברוך הוא לקח את האמת, שם אותה למטה. הוא אומר, חבר'ה, תבנו אותה. אם האמת תצמח מלמטה, אם אתם תחברו את החסד עם האמת ותבינו שהאמת היא חסד ואתם תבנו את האמת ועשו בחיים שלכם על אמת, מה יקרה? צדק משמיים משקף. אז אתם תראו את הצדק מוכן, הוא מוכן, הוא מחכה למעלה. הגאולה, הכל מחכה למעלה, זה ירד למטה. מתי? כשאנחנו נפגיש
את החסד עם האמת.
חסד. זה פשוט דבר נפלא. וזה זה בעצם אחד הדברים הנפלאים של... לא, כמו אנחנו, כמו שאומרים, כבר אומרים עקב. מה זה עקב? זה גם בכלל סוגיה מאוד מעניינת.
כשיצאת הצדיק יפקישו חסד לאמת, אז תמיד צוחק.
כן, לא...
זה אומר הכתבות, צוחק, אני אומר הכתבות שיצאת הצדיק. ראית את הכתבה האחרונה?
כן.
מה, אינסטלטורים?
ואז אומר לך ככה. כי לא על הלחם לבדו, מכירים את זה? יש הרבה פסוקים ידועים בפרשה שלנו. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אנשים חושבים ש... איך אומרים? גשמיות, 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 ולא מבינים שאתה, כל מה שקורה מסביב...
לא, כל דבר שואלים, מזה אני יכול לפנות במקולת, מזה אני יכול לפנות במקולת.
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה. בן אדם צריך להבין שבסופו של דבר מאחורי הכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא זה שנותן לנו את הלחם, ובתוך, איך אומרים, גם בתוך הלחם הקדוש ברוך הוא נמצא, וחשוב להבין את זה, כי מי שחי רק על הלחם, רק על הגילו הגשמיות שמסומלת בלחם, ולא מתייחס לקדוש ברוך הוא, הוא לא מגיע למקום הנכון.
תמיד אנחנו אומרים, המקום הנכון זה העולם הבא. זה בעצם...
כן, אבל גם כאן זה המקום הנכון.
לשם אנחנו מכוונים.
יפה, אבל כדי להגיע לשם... כי פה
המקום הנכון אנחנו צריכים לדעת.
אבל כדי להגיע לשם...
זה הדרך לשם.
נכון.
הדרך לשם זה גם חלק מהעניין.
נכון, נכון.
אתה יודע, כדי להגיע לאיזה מטרה מסוימת שאתה שם, כל הדרך היא גם חלק מהעניין. אולי יעד, אבל...
ואז אומרת לך התורה, אני לא אכנס להסברים האלה, כי אני לא רוצה להיכנס היום לעניינים, עברנו שלושת השבועות, זה לא המקום כאן להיכנס עוד פעם לכל מיני כללות כאלה ואחרות. אבל אומר לך, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. וכאן חשוב להבין. ביום הזה אולי יש כאן אולי שתי תובנות. אחת, כל פעם שאנחנו מקיימים מצוות צריך לחשוב כאילו קיבלנו אותם היום, שיהיו חדשים. מקיים אותם כאילו בהתרגשות, בהתלהבות. מצד שני, כשקיבלנו אותם, באותו מצב אנחנו צריכים להעביר אותם הלאה. אסור לנו לשנות. אסור לנו לעשות מה שבראש שלנו. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וכרך בצאן ירבה, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך. יהיה לך שפע של גשמיות, תהנה, ואז מה יקרה? ושכחת את השם אלוקיך מוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. ואתה שוכח, ואז מה אתה אומר? ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכאן זוהי נקודה שאנחנו צריכים לשים לב אליה. כל מה שקורה בעולם הזה זה מהקדוש ברוך. ולפעמים, אומר, אני, מה אני עשיתי? אני זרעתי, אני עשיתי את העסקה הזאת, אני בניתי את העסק הזה, אני הבאתי את הילדים האלה, אני. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, זו הנקודה שבאת בעצם, מגיע לכפירה. כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הכל, תזכור, גם ברגעי ההצלחה הכי גדולים שלך, תזכור שהכל מה שיש לך ממי זה, מהקדוש ברוך הוא. לא מאף אחד אחר.
זה היה... אתה תמיד זוכר אותו.
איך?
שהמטוס עומד להתרסק והבן אדם לא מאמין.
לכן מה הוא אומר?
זה אומר, אלוהים תעזור לי.
יפה.
אבל כשאתה מצליח, מי זה אלוהים בכלל?
גרם לבבך. הנה, זה מה שאומרת הפרשה. אני אומר, יש כאן המון תובנות מדהימות בפרשה הזאת. ורם לבבך, מה אתה כוחי ועוצם ידי? אתם מכירים את הבדיחה, סיפרנו לכם איזה 20,000 פעם בדיחה, ההוא שמחפש חנייה. אין חנייה. מה, קודש ברוך הוא, תרגיל לי חנייה, אני מחר חוזר בתשובה, מתפלל שלוש תפילות ביום, אני עושה
את זה. הרגע חנייה וממשיכים.
פתאום, לא, פתאום איזה רכב אחד, איכשהו, אין חנייה, פתאום רכב אחד עושה. אומר, תודה, אני מסתדר לבד.
הקדוש ברוך הוא מעגל חנייה,
ואתה אומר כוחי ועוצם ידי.
ומה
אתה אומר? כוחי ועוצם ידי. אומר לך, ברגעים האלה אל תשכח את הקדוש ברוך. תזכור. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך. מה לעשות שלצערנו הרב, אנחנו לא בדיוק פועלים כך. והלכת אחרי אלוקים אחרים. מה זה הלכת אחרי אלוקים אחרים? בואו נפרס את זה לימינו אנו. אלוקי הכסף, אלוקי הזהב. זה האלוקים אחרים. זה האלוהים אחרים היום, לצערנו הרב. ואומר לך, תיזהר, אל תשכח. כי ברגע שאתה הולך בדרך הזאת, כי אבות תובדון, כגויים אשר השם מעביד מפניכם, כאן תובדון, עקב, וכאן מופיע עוד פעם עקב. יש עקב חיובי, יש עקב שלילי. עכשיו, אם אנחנו נשליך את שתי הדברים לכיוונים שונים, לאותו כיוון, סליחה, אמרנו, עקב זה בדברים קטנים לחיובי. אז גם לדברים הרעים. דרך אגב, אחד הדברים לצערנו הרב, לשון הרע, זה נהיה כל כך, אנחנו כבר לא מתייחסים לזה, אבל עקב. מה זה? מה הוא דיבר? מה הוא אמר? הם חופשי, אנחנו אפשר, זה מנותר. מה, איך אפשר לשבת? חבר'ה, ערב שלם בלי לדבר רכילות? אפשר? בלתי אפשרי. מה זאת אומרת? לא נדבר על ינקלה ועל זיווה ועל חנה והוא, וזה קנה וזה נסע וזה עשה. איזה מין חיים אלה? וזה הוא אומר לך, זה העקב. העקב לא תשמעו כל השם. אני כאן, אנחנו כאן רואים עוד כמה דברים מאוד מעניינים, אבל היות ואני, אנחנו זמננו חומרים קצר, ואנחנו לא יכולים להתייחס לכל מה שיש כאן. אז אנחנו נעשה...
מה זה השורים בדרך כלל? אתה הולך לשורים ביום רביעי? היית פעם? אתה רוצה ללכת? אם זה יום אחד תלך, ואני אבוא איתך.
יום רביעי הזה אין, כי יש להם שמחה משפחתית.
אין יום רביעי הבא, אתה הולך. זאת אומרת שרביעי קצת הבא, קצת בעיה, זה יום לפני הלימודים, וה-31 לאוגוסט.
מה שאתם רוצים. ואתה, וכאן אחר מגיע אחד, בוא נגיד, הקטעים הקשים בפרשה, וקצת לא מובן אם אנחנו לא מפרשים אותו. ואתה ישראל, עכשיו תקשיבו טוב. מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה הקדוש ברוך הוא בסך הכל מבקש ממך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכה ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמוע את תפילת השם ואת חוקותיו, ושם אלוקים בצדך היום לטוב לה. וואו וואו. מה אומר לנו? מה הקדוש ברוך הוא בסך הכל מבקש ממך? לכאורה זה נשמע קלי קלות. ותראה איזה רשימה הוא נותן לנו. כי אם ליראה את השם אלוקיך וללכת בכל דרכה ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה הולך כאן? זה דבר של מה בכך? אולי למשה רבינו. אז יש באמת דעה שאומרת, שמשה רבינו, מדובר על משה רבינו, לא עלינו. יש דעה שאומרת, דובר בדור דעה. אז באמת בשבילהם, שראו את הקדוש ברוך הוא וזה, בשבילהם זה היה piece of cake. זה היה מאוד קל. אבל לנו, איך אפשר לבוא ולהגיד?
זה בדיוק הבעיה שלנו.
זה כל מה שאתה מבקש מאיתנו? כי אם נראה את השם אלוקיך, ישמעו אותו את זה.
וכאן,
כן, אז עכשיו אנחנו צריכים באמת להבין.
מה זה יקרה? שאתה יראה אותו, אז אתה גם, כל דבר שאתה עושה, אתה חושב עליו. אתה חושב שיש מישהו שמפקח עליך, מישהו שמבקר אותך, ואז אתה לא עושה את הדברים. אבל זה קשה מאוד. קשה מאוד, כי כולם רוצים להונות את מס הכנסה, שזה הכי קל, כן, הכי קל והכי קשה, כן? אבל זה הרצון. ברגע שיש לך את זה כבר, אתה לא יראה את השם אלוהיך. זה המצפון, השם אלוהיך זה המצפון. ברגע שהמצפון שלך נקי, ואתה עושה את הדברים מתוך המצפון, אז קל לך יותר, יש לו אותו צמצום כמו שלו.
האמת היא שבאמת כשאנחנו מדברים על יראה, אז יש אמת, מה מצטייר לנו בראש פחד וזה, ובאמת לקיים את כל המצוות, זה נשמע קצת כבד. אז קודם כל, כדי, אני רוצה להמחיש קודם כל את העניין של הכל התחיל בעקב. וצריך להבין שבדברים הקטנים האלה אנחנו מגיעים ליראת השם. ומה הכוונה יראת השם? דובר כאן ביראת הרוממות. כי הרי, תשימו למה קטע, כי אם ליראת השם לוקחה, הלכת לכל דבר ולאהבה אותו. עוד פעם אנחנו אומרים קטע הזה. אתה מצווה אותי לראה אותך, ואתה חושב שנגיע לאהבה. איך אתה מחבר את הדברים ביחד? איך אתה מגיע מהירה לאהבה? אם אני מפחד ממישהו, אז אני אוהב אותו? אני שואל אתכם.
ממש לא.
ממש לא. מי שאני מפחד ממנו, אני לא אוהב אותו. אז אנחנו כאן לא מבינים מה זה יראה כנראה. ובאמת, תכף אנחנו נבין מה זה יראה. היראה שמדובר כאן זה לא יראה מהעונש, יראה מפחד. זה יראה ברמה הכי נמוכה שיש, ומזה לא מגיעים לאהבה באמת. איך מגיעים לאהבה? השמיים מספרים גרובל, מעשה אדם מרגיד רקיע. כאשר בן אדם מסתכל, וזה לא עוד פרק תהילים, כשהבן אדם מסתכל בנפלאות הבריאה, הוא מגיע למה שנקרא יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? יראת הרוממות מתחברת אוטומטית לאהבה. למה? יראת הרוממות זה כמו, כדי שבואו נמשיל את זה על החיים שלנו, אם אני אוהב מישהו מאוד, אם אני אוהב את אשתי מאוד, אם אני אוהב את מישהו מאוד מאוד מאוד, עכשיו, אני יודע שאם אני עושה משהו מסוים, זה יגרום לכך שאותו אחד שאני אוהב יעזוב אותי. אני אעשה את זה או לא?
חיבוק דוב.
איך?
חיבוק דוב.
אני לא קורא לזה חיבוק דוב. אני יודע שהדבר הזה הוא לא טוב, הוא לא יפה. ואם אני אעשה אותו, אותו אחד שאני אוהב, לא ירצה לדבר איתי. אז אני לא אעשה את זה, למה? בגלל שאני מפחד ממנו? בגלל שאני מפחד לניתוק הקשר, וזה ההבדל הגדול. שאני מבין את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאני מבין כמה שהוא אוהב אותי, וכמה שחשוב לי להיות מקושר לקדוש ברוך הוא, ואני מבין את גדולתו ועוצמתו, ממילא אני לא אעשה שום דבר שיפגע בקשר הזה. זאת אומרת, יראת הרוממות זה לא יראה סתמית פחד, זה לא פחד. זה פחד במובן החיובי. אני אראה שהקשר ביני לבין אבא שבשמיים, שאני כל כך אוהב אותו והוא כל כך אוהב אותי, ינותק. זו היראה שצריך להגיע אליה. ולכן זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך. לאהבה אותו. אבל איך מגיעים לאהבה? דרך יראה. איך מגיעים ליראה?
דרך עשייה.
איך ואיך זה מתחיל? עקב אשר תשמעון. אחד הדברים, הבעיה שלנו, שאנחנו לא שומעים ולא מקשיבים. אנחנו רק מדברים, אנחנו לא מקשיבים לשני. אם אנחנו נקשיב לכל השם, אנחנו נקשיב לבריאה, אם אנחנו נקשיב לגדולי הדור, אז אנחנו נגיע לאותה יראה. אנחנו נבין מי זה הקדוש ברוך הוא. ואיך זה מתחיל? טיפה. ועוד טיפה, ובזה אנחנו נסיים. הסיפור הידוע עם רבי עקיבא, עם האבן. זה עקביות.
עם האבן?
עם האבן. יושב רבי עקיבא ורואה חור באבן. רואה חור באבן. והוא מסתכל ורואה טיפות יורדות. הוא אומר, רגע, תראה מה זה. אני רואה טיפה אחת, שתי טיפות, שלוש טיפות, 100 טיפות. אני רואה שינוי באבן?
לא.
אבל עובדתית, יש חור. זאת אומרת, שכל טיפה וטיפה, גם אם לא ראיתי שהיא עושה, היא עושה. וזה בעצם החשבון. אחת הבעיות שלנו זה, שאנחנו עושים את הדברים הקטנים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים משהו. וזה מייאש אותנו.
כי אתה רוצה לראות תוצאות מיידיות.
יפה. אז אני התחלתי לשמור שבת. אני התחלתי להדליק נרות. אני התחלתי לעשות, אבל אני לא רואה שום דבר. אני לא מרגיש מספיק מחובר. נכון, אל תדאג. עוד פעם ועוד פעם, בעקביות. עוד צעד ועוד צעד, וגם הצעדים הקטנים. כל דבר קטן מתחבר לעוד דבר, ככה נהיה אחור באבן. אומר רבי עקיבא לעצמו. מה זה היה? זה היה שרבי עקיבא בגיל 40 הולך ללמוד. הוא יושב בכיתה, תדימו לכם, רבי עקיבא, בן 40, יושב על כיסא של כיתה א', עם ילדים בכיתה א', ושום דבר לא נכנס לו. כי בן אדם בגיל 40 יתחיל ללמוד קריא לקרוא וכתוב, באמת, זה קריאת ים סוף. והילדים הקטנים יודעים טוב ממנו. מה אתה חושב שקורה בכיתה הזו? כולם צוחקים עליו. עכשיו, לא מספיק שהוא לא לומד כלום, אבל הוא חוזר הביתה בדיכאון. כולם צוחקים עליו. ואז הוא יוצא לשדה ורואה את האבן הזאת עם החור, ואומר, רגע, עם האבן, שהיא חומר הכי קשה שיש בטבע לכאורה, המים שהם הכי קרקים חדרו לתוכה, אז אני שאני בשר ודם, מי התורה הקדושה לא יחדרו אליי? בוודאי שיחדרו. הוא חוזר לבית הספר, ומזה נהיה מי?
טוב, אבל גם זה יפה ההגבלה הזאת של מים שזה תורה.
נכון, יפה,
יפה.
זאת אומרת,
שזה הדבר מהטבע.
ומה יוצא מזה בסוף? רבי עקיבא הגדול. שתבינו על מה אנחנו מדברים. איש שבגיל 40 לא יודע כלום. וממנו יוצא רבי עקיבא שזה הרע. כן, הוא היה אנאלפבית. ומזה יוצא רבי עקיבא שהוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, בן אדם שהגיע לדרגה הכי קרובה כדי כך, סרטים שאמרו לכם שמשה רבינו מראים לו, כל דור והגדולים שלו הגיעו לרבי עקיבא, ומה אומר משה רבינו? יש לך כזה בעולמך ואתה נותן את התורה על ידי? אבל יש לך כזה אחד.
איזה תקופה רבי עקיבא היה חי?
תקופת התנאים.
התנאים?
כן. בית מק... זה בית מק... אני חושב בית מקדש סוף בית מקדש שני, אני חושב. עכשיו, הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, זה הביא את תורת הקבלה לעולם, אבל מאיפה הוא למד אותה?
רבי עקיבא.
רבי עקיבא. זאת אומרת, אותו רבי עקיבא, אותו רועה צאן, אנאלפבית, איך אומרים, עם ראש אטום. הוא מגיע בעזרת טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אז אף אחד מאיתנו אין לו מה להתייאש. כי אם רבי עקיבא בגיל 40 התחיל ללמוד תורה, אחרי שהוא היה אטום לכל הדברים האלה, והצליח להגיע לדרגה כל כך גבוהה, אז בוודאי ובוודאי שגם אנחנו. וזה הכל עקב, זה העקביות של הדברים. שנזכה בעזרת השם ללכת בעקביות הזאת ולהגיע לנצורות וגדולות, וביאת